אתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
חלון גאווה עם איציק יושע.
שלום, שלום לכם, מאזינות ומאזיני כאן תרבות. אנחנו במהדורה השבועית, כן, של חלון גאווה. היום אנחנו נדבר על חינוך נגד להטבופוביה בבתי הספר, נעיר עוד זווית בחייהם של להטבים ערבים בישראל. נדבר גם על הסרט ברכה בחיקובה של אורנה בנאי, ועל לוויתר ברקאי שמביא את המהפכה הגאה לדימונה בסדרת הרשת של תאגיד השידור הטרמפיסטים. אנחנו גם נדבר עם יוצא כוכב נולד דוד לוי על מפגשים שהוא מקיים ליוצאים בשאלה להטאבים, וגם יהיה לנו שיר גאווה חדש, לא הרשמי אבל לא פחות חמוד, של הזמרת אליזט, אבל זה לקראת סיום התוכנית. בצוות התוכנית היום ליאור סורוקה, עורך משנה ומפיק, טכנאי השידור רועי קנטן, אני איציק יושע. תדהמה ואבל היכו אתמול את קהילת הלהט"ב בישראל עם היוודע דבר מותו של חן לנגר, לשעבר דובר אגודת הלהט"ב בישראל. לנגר, בן 32, נמצא אתמול מת, ונסיבות מותו מתבררות בימים אלה. חן לנגר היה הפצוע הקשה ביותר בפיגוע שהתקיים בבר נוער בשנת 2009 בתל אביב. בהודעת אבל שפרסמה האגודה למען הלהט"ב נאמר כי חן נשא על גופו את כדור האקדח של המרצח עד יומו האחרון. לנגר היה פעיל בקהילת הלהט"ב וכיהן בשורות תפקידים ציבוריים בכמה ארגונים, וגם היה חבר בוועד המנהל של אגודת הלהט"ב. באוגוסט הקרוב ימלאו 11 שנים לרצח המתועב, והרוצח עדיין מתהלך חופשי. הלווייתו של חן לנגר תתקיים הערב בנתניה. מצד הגאווה לא יצד השנה, אבל במקומות תתקיים עצרת גאה. העצרת תהיה משותפת לערים תל אביב, ירושלים ובאר שבע, ותתקיים ב-28 ביוני. אירועי הגאווה בתל אביב ייפתחו ב-21 ביוני תחת הכותרת "המהפכה לא הושלמה". מחר גם יחשף שיר הגאווה השנתי, אותו ישירו השנה סטטיק ובן אל, נסרין קדרי, דנה אינטרנשיונל ואומנים נוספים. בית המשפט העליון בארצות הברית פסק שלשום כי החוק הפדרלי האוסר אפליה במקומות עבודה מגן מעתה גם על עובדים להטאבים. בקהילת הלהטאב בארצות הברית אומרים כי הפסיקה היא בעלת החשיבות הגדולה ביותר מאז פסק בית המשפט העליון בשנת 2015 כי נישואים חד מיניים הם חוקיים בכל רחבי המדינה. בפסיקה החדשה קבעו השופטים כי עובדים להטאבים יהיו מוגנים במסגרת החוק שאוסר על מעסיקים אפליית עובדים על בסיס מין, גזע, צבע, עור, לאום ודת. וכאילו להכעיס, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ ביטל מדיניות שמגנה על טרנסג'נדרים מפני אפליה במתן טיפול רפואי. במשרד הבריאות והרווחה הודיעו השבוע כי מעתה יאכפו הגנות מפני אפליה על בסיס מין רק כפי שמתפרש באופן ביולוגי. ניסוח זה מבטל החלטה קודמת של ממשל אובמה שחייבה התחשבות באופן שבו המטופל הגדיר את עצמו, ויאפשר בין היתר לחברות הביטוח לסרב לממן ניתוחים לשינוי מין. שרה חיג'אזי, פעילת להט"ב מצרית שחיה בגלות בקנדה, שמה קץ לחייה בתחילת השבוע. חיג'אזי, בת 30 במותה, נמצאה ללא רוח חיים בדירתה בטורונטו ביום ראשון. היא התפרסמה באוקטובר 2017 כשנעצרה לאחר שהניפה את דגל הגאווה במהלך הופעה בקהיר של להקת הרוק האלטרנטיבית מלבנון, משרור לילה. סולנה לקח, המדסינו הוא הומו מחוץ לארון, וחיג'אזי נעצרה, הוא אשמה בקידום סטייה מינית והוללות, והושלחה לכלא המצרי. אחרי שחרורה בערבות בינואר 2018, היא קיבלה מקלט מדיני בקנדה. ולסיום חדשות קצת יותר משמחות, עמוד הטוויטר של ערוץ ניקלודיון רמז השבוע כי בוב ספוג, כוכב הסדרה המצוירת, הוא בעצם הומו. בציוץ של ענקית הטלוויזיה נכתב, חוגגים את חודש הגאווה עם קהילת הלהט"ב ועם בעלי בריתם, החודש ובכל חודש. לציוץ צורפו תמונותיהם של בוב ספוג, מאותר בצבעי הגאווה, האבטר קורה מהסדרה האגדה של קורה והשחקן מייקל די כהן. הדמות של קורה היא ביסקסואלית. מייקל די כהן הוא טרנסג'נדר ששיחק בסדרה הסוכן הנרי. ועכשיו בוב ספוג, שמעולם לא הוגדר כהומו, מופיע בצבעי הגאווה. חג שמח לכולם.
חלון גאווה.
ביום שלישי הקרוב יתקיים בתל אביב כנס חינוך גאה הרביעי, תחת הכותרת התערבויות פסיכו-חינוכיות מילדות להתבגרות. זהו כינוס שנתי שמתקיים ביוזמת השירות הפסיכולוגי-חינוכי והמרכז הגאה של עיריית תל אביב. בכינוס הזה מועלים מדי שנה נושאים ותכנים שאיתם מתמודדים אנשי ונשות חינוך, מהגיל הרך, מגיל הגן ועד לתיכון. גם השנה ידברו שם על התייחסות למשפחות מגוונות שנמצאות במסגרות של הגיל הרך. ידברו על שיח להט"בי כפי שהוא משתקף בבתי הספר היסודיים, על הגיוון המגדרי במערכת החינוך, וגם על אסטרטגיית יציאה מהארון ועל התערבות פסיכו-חינוכית בבתי הספר היסודיים. וכדי לדעת על זה הרבה יותר, אנחנו נדבר עכשיו עם גיא יקר. שלום גיא. בסדר, אתה פסיכולוג חינוכי ושיקומי וגם רכז מרכז הלהט"ב בשירות הפסיכולוגי החינוכי של עיריית תל אביב, נכון?
נכון מאוד.
אז בוא תעזור לנו לסרטט תמונת מצב בבתי הספר העל יסודיים או האחרים כפי שאתה מכיר אותה, ככל שזה קשור לעוינות, לבורות, לאלימות כלפי תלמידים להט"בים, גם מצד תלמידים וגם מצד הורים וצוותי חינוך.
אז האמת היא שהתמונה היא תלוי מאיפה מסתכלים עליה, כי מצד אחד אנחנו כן רואים שנעשים כל מיני דברים ויוזבות מאוד מבורכות, יש כניסה של יותר ויותר ארגונים של הקהילה שנכנסים לבתי הספר ומעבירים סדנאות גם לצוותים וגם לילדים. זה קורה בזכות מה שנקרא התקנה התקציבית של משרד החינוך, שזה אומר בעצם שכל בית ספר יכול בכל שנה מחדש להזמין פעילות של חושן, פעילות של איגי לתוך בתי הספר, מכסף שהוא צבוע לטובת הדבר הזה, והוא לא צריך בעצם לקחת מהכיס של עצמו. ככה שיש תשתית, כמובן שהיינו רוצים שיהיה יותר כסף לארגונים כדי שיוכלו לעשות יותר פעילות.
אבל בוא נדגיש, מדובר בפעילות וולונטרית של בית הספר, הוא לא חייב
בדיוק,
לקחת את התקציב הזה של, שבא מאותה תקנה ולהעביר אותה, להעביר אותו להזמנת ארגונים של הקהילה. הוא יכול לעשות עם זה ככל העולה על רוחו, כמובן במסגרת סביר כפי שמשרד החינוך תופס.
הוא לא יכול להשתמש בכסף הזה לצרכים אחרים, כי הכסף הזה צבוע, ויש מספר ארגונים שמופיעים תחת הסעיף הזה, שאפשר לנצל את הכסף הזה דרכם, אך יחד עם זאת, אנחנו כן יודעים להגיד שלא כל בתי הספר משתמשים בכסף הזה כדי להזמין את הארגונים, כלומר, בהרבה מאוד מבתי הספר בתל אביב וגם מחוץ לתל אביב יש בתי הספר שבשנה כזאת או אחרת או בכלל באופן כללי לא מזמינים ארגונים, ככה שהתלמידים בעצם נותרים בלי מענה והצוות נותר בלי מענה כדי לתמוך בתלמידים.
אז בואו כדי שאני גם לי זה יהיה ברור וגם למאזינים שלנו, זאת אומרת יש במסגרת התקנה הזאת תקציב שהוא צבוע, זאת אומרת נועד לפעילויות חינוך למען הקהילה הלהט"בית, נכון. במסגרת ארגונים של הקהילה. נכון. בית הספר יכול להשתמש בתקציב הזה או לא להשתמש בו?
נכון מאוד.
אוקיי. זאת אומרת, אנחנו עומדים במצב שבו כל אותם בתי ספר שלא השתמשו בתקציבים האלה, בעצם זרקו אותם לפח.
נכון מאוד.
שזה עצוב.
זה מאוד עצוב. בדיוק בשבוע שעבר, האגודה למען הלהט"ב פרסמה את המדד העירוני, שזאת יוזמה מדהימה, ואחד מהמדדים שלהם, בעצם הם הלכו ובדקו ברשויות השונות ברחבי הארץ, כמה אחוז מבתי הספר, בהם התלמידים השתתפו בסדנאות להט"ב. עכשיו, אתה יכול למצוא רשויות כמו מאוד חזקות, כמו כפר סבא ושואם, ששם 90% בכפר סבא ו-100% מהרשויות בשואם, ששם התלמידים נחשפו לסדנאות להט"ב. יחד עם זאת, יש גם הרבה רשויות שבהם הייתה 0% פעילות, או 0% מהילדים שנחשפו לפעילויות האלה, ויש גם לא מעט רשויות די חזקות, ואפילו פרו-להט"ביות, שגם שם האחוזים די נמוכים. רחובות 18%, גבעתיים 25%, רמת גן 29%. זאת אומרת, אנחנו למדים מזה שלא כל הרשויות ולא כל בתי הספר משתמשים בכספים האלה ולא מזמינים את הארגונים לטובת הפעילות הזאת.
בוא נדבר על נושא ההרצאה שלך. על מה כן. אתה תדבר בכינוס?
בעצם, מעבר ליוזמות באמת המדהימות שנעשות בתוך בתי הספר היסודיים, אני הולך לדבר בעיקר על מה המצב היום, כמו שקצת התחלנו לדבר עליו מקודם, והאם אנחנו מרוצים מזה. האם הגענו, אני קורא לזה, האם הגענו לאן שהיינו רוצים להגיע. ובעצם אני הולך לזכור שם, במהלך החלק הראשון של ההרצאה, את הנתונים הדי עגומים על מצב הנוער הלהט"בי בישראל, על סמך מחקרים שנעשו פה בארץ.
בוא תארגים אותנו גם, כן?
מה אתה אומר?
אמרתי, אני המצאתי פה בעברית, בוא תארגים אותנו, מלשון עגום.
טוב, אז אלה מחקרים שנעשו על ידי איגי, גם יוזמה מדהימה, כל 4 שנים הם עושים מחקרי אקלים בבתי הספר. אחד הנתונים הבאמת מדהיגים שממשיכים להיות גבוהים כל 4 שנים מחדש, זה בעצם ש-80% מהנוער מדווחים על זה שהמילה הומו נאמרת כקללה בבית הספר. לא רק זה, גם שרוב הילדים, שרוב המשיבים אומרים שזה נאמר על ידי רוב הילדים. כלומר, זה לא קומץ ילדים שמשתמש בביטוי הזה במסדרון, זה יכול להיות הומו, זה יכול להיות קוקסינל, או בכלל כל ביטוי מהז'רגון הזה שנולד במרכאות להעליב ילדים. אנחנו יודעים בסקרים האלה, נגיד 47% מהמורים לא הגיבו לאמירות כאלה, 37% מהתלמידים דיווחו על הטרדה מילולית בגלל הנטייה המינית שלהם, ו-24% דיווחו על הטרדה מינית, ועוד ועוד ועוד. יש הרבה נתונים מאוד עגומים, כמו שאתה קורא להם, שבעצם מדברים על זה שהמצב כרגע הוא בהחלט דורש שיפור.
מה האסטרטגיה, דיברנו על אסטרטגיות כן. לטיפול בנושאים האלה. איך אתה כאיש טיפול, כאיש צוותי טיפול, מלמד את אנשי הצוות להתמודד עם אירועים כמו למשל הטרדות מהסוג שתיארת עכשיו?
אז תראה, האסטרטגיה שלי בגדול היא נשענת על איזשהו מסמך בינלאומי שנכתב על ידי ארגוני חינוך להט"בים, שמדבר על זה שכדי לעזור להתמודד עם הנושא הזה, בעצם צריכים רשת בתוך בית ספר, ולא מספיק שנביא פעילות בודדת, או שיבוא, שרק מורה אחד נגיד יצא מהארון או משהו כזה. והאסטרטגיה בעצם מתאימה את עצמה לסוג האופנות או המדיניות של בית ספר, בעצם על הסקאלה שבין בתי ספר שהם פרו-להט"בים ומקדמים אג'נדות להט"ביות, דרך בתי ספר עם מדיניות שהיא יותר כזאת עמומה, מעורפלת, ואז בתי ספר שממש בהכחשה או אפילו להט"בופובים. ובעצם בכל בית ספר צריך להתאים את האסטרטגיה לסוג המדיניות. כשבגדול, האסטרטגיה אומרת שצריך קודם כל לייצר צוות שיתמוך בדבר הזה, יקדם את האג'נדות, יחשוב את זה. הדבר השני, הצוות הזה צריך לגבש איזשהו חזון, לאן היינו רוצים להגיע בתוך בית הספר, מה המטרות שלנו, ובאמת כנגזרת של זה, הדבר השלישי זה סדרי עדיפויות, ממה היינו רוצים להתחיל, מה אחר כך, מה מתאים, מה לא מתאים, והדבר האחרון זה לייצר איזושהי תוכנית התערבות, כלומר, הדבר הזה, אני קורא לו אסטרטגיה, כי זה בעצם מצריך איזושהי חשיבה במטה, חשיבה שתהיה מערכתית יותר ולא נקודתית. וזה מזכיר לי, אתה יודע, אתמול הייתי בדיוק בוועדת החינוך בכנסת, שהתכנסה בדיוק בשביל הנושא הזה של לחשוב איך מקדמים את הנושא הלהט"בי במערכת החינוך. ואחד מהדברים שנאמרו שם הרבה מאוד פעמים על ידי חברי הכנסת והנציגים השונים, זה שאין בעצם חוזר מנכ״ל שמדבר על מצב הלהט"בים ועל טיפול בלהט"בים במערכת החינוך.
וחוזר מנכ״ל, נגיד, נסביר למאזינים, זה מסמך מחייב, אפשר לומר, בבתי הספר.
הוא מסמך מחייב, רשמי, של משרד החינוך. יש בהרבה מאוד נושאים, הוא זמין לציבור, הוא זמין לבתי הספר, ומוסדות החינוך בעצם רגילים ומורגלים לפעול לאור הדבר הזה. אני כן רוצה להגיד שאם אתמול הייתי יכול, הייתי אומר את זה אתמול, אבל הנה יש לי הזדמנות עכשיו להגיד את זה, אז אני אגיד שבעיניי החוזר הוא חשוב מאוד, והלוואי והוא יקרה, אבל אני חושב שמעבר לחוזה ומעבר לפן החוקי או הפורמלי, המדיניות היא לא פחות חשובה. כלומר, איך משרד החינוך מתרגם את חוזר המנכ״ל הזה לעבודה בשטח.
גיא יקר, כן, כן, אנחנו חייבים להגיע לסיום. שאלה אחרונה ובקצרה אם אפשר, כמה שיתוף פעולה באמת יש לכם עם מועצות מקומיות ועיריות כאשר אתם מציעים להם את השירותים שלכם?
אז אני למזלי נמצא בעירייה מאוד פרו-להט"בית ומאוד מקדמת את הנושא הזה. יש לנו שיתוף פעולה מדהים, אנחנו עובדים בשיתוף עם המרכז הגאה, אנחנו עובדים ביחד עם מינהל חינוך, אבל אני עובד בתל אביב, זו דוגמה פחות טובה, אני יודע שרשויות אחרות זה עובד קצת פחות טוב.
טוב, נאחל לכם הצלחה גם בפעילות הזאת. אנחנו רוצים לדבר על עוד היבטים בחינוך ובדרך שבה מטפלים בלהט"בופוביה, גם כמחנכים, גם כמטפלים אחרים, אבל זה באמת יהיה בהזדמנות נוספת. גיא יקר, פסיכולוג חינוכי ושיקומי, רכז מרכז הלהט"ב בשירות הפסיכולוגי החינוכי של עיריית תל אביב, ביום שלישי הקרוב תשתתף בכינוס חינוך גאה הרביעי. תודה רבה לך על השיחה הזאת.
תודה רבה.
להתראות.
ביי ביי.
חלון גאווה.
טוב, גם השבוע חברי הכנסת הערבים נמנעים מלהתייחס למצבם של בני קהילת הלהט"ב הערבים בישראל, וגם באלה שבורחים לכאן מהרשות הפלסטינית. זה לא אומר שאנחנו לא נמשיך להעיר ולדבר בקבוצה הזאת שסופגת, אפשר לומר, אפליה והדרה כפולות, וגם נתונה לא פעם לאיומים ממשיים על החיים של חלק מחבריה. אנחנו מדברים על קבוצת הלהט"בים הערבים בישראל. אנחנו אומרים עכשיו שלום למוחמד זועבי.
שלום, שלום, מה שלומך?
בסדר גמור. אתה, נאמר, אקטיביסט להט"בי שנולד וגדל בנצרת, וכיום אתה מתגורר בתל אביב.
נכון, נולדתי בנצרת, גדלתי בנצרת עילית, והיום אני גר בתל אביב.
אתה יכול להסביר לי את השתיקה של חברי הכנסת הערבים?
תראה, האמת, הלוואי ויכולתי להגיד לך שאני מבין. אני שומע ככה פה ושם לחשושים שאומרים שחברי הכנסת הערבים מהרשימה המשותפת מפחדים להכעיס את הבייס שלהם, כי ידוע הבייס שלהם כנראה לתפיסתם מאוד שמרן ופחות מעוניין להתעסק בענייני הקהילה הלהט"בית, אבל כלהט"ב ערבי, כהומו ערבי, מסלי, ערבי, אם אתה מרשה לי להגיד את צמד המילים הזה בערבית,
רצוי,
כדי שזה ככה יהדהד באוזניהם, הן של נבחרי הציבור הערבי והן של בני ובנות החברה הערבית בישראל ומחוץ לה. אני פשוט תמוע בעיניי שאתה יודע, בסבבים האחרונים בבחירות, בבחירות האחרונות שהיו, הרשימה המשותפת הציעה את עצמה כאלטרנטיבה. כאלטרנטיבה של שוויון, אלטרנטיבה של דמוקרטיה, אלטרנטיבה של צדק. ואני לא יכול, אתה יודע, שלא לתהות לעצמי. איפה אני באלטרנטיבה הזו שהם מציעים? איפה הקהילה שלי? איפה הזכות שלנו לחיים בטוחים בתוכים במדינה שלנו? הרשימה המשותפת קיבלה את קולותיהם של כמעט 90% מהאזרחים הערבים שיצאו להצביע ביום הבחירות.
אתה הצבעת להם?
תראה, אני לא רוצה, הסוגיה כאן היא לא, תראה, יש המון המון סוגיות שככה אני לוקח בחשבון כשאני מצביע, כשאני ככה משחיל את הפתק שלי בקלפי, ואחד מהם זה באמת ענייניה וזכויותיה של הקהילה הלהט"בית. אני יכול להגיד לך שאני לא מצביע למפלגה שמתביישת לדבר עליי. אני יכול להגיד לך שאני לא מצביע למפלגה שלא מסוגלת להגיד את צמד המילים קהילה להט"בית וזכויות במשפט אחד. וזה נורא מאכזב, כי בשנה וחצי האחרונות כל החברה הערבית התייצבה מאחורי הרשימה המשותפת, כשהרשימה המשותפת הייתה תחת מתקפה חסרת תקדים, מכוערת, מצד אלה שרוצים לעשות לנבחרי הציבור הערבים דה-לגיטימציה ולהוציא אותם ממעגל הלגיטימיות. ואני לא יכול באמת שלא לתהות לעצמי איפה הצדק ואיפה השוויון ואיפה החמלה האנושית הבסיסית ביותר של אותם נבחרי ציבור להבנתי אני מבין שהם לא, הם מסרבים עד היום להתייחס לנושא הזה, לפחות בתוכנית שלך. זאת אומרת, מה...
לא, גם בתוכניות אחרות לא שמעתי אותם.
גם בתוכניות אחרות, כן, גם בתוכניות אחרות ראיתי לצערי את יורי הרשימה המשותפת, חבר הכנסת איימן עודי, נע באי נוחות בכל פעם ששואלים אותו, מה עמדתו על הקהילה, על הטאבי. תראה, אין לי... יש לי המון ויכוחים אידיאולוגיים עם כל מפלגות הבית, עם כל מפלגות הכנסת, אבל יש לי בעיה עם מפלגה שאומרת או עם רשימה, כמובן, כאמור, הרשימה המשותפת מורכבת מכמה וכמה מפלגות, ואני מבין את המורכבות, ואני מבין שאולי קשה לתנועה האסלאמית לתמוך בנושאים להטאבים, אולי יותר ממה שקשה לחדש ובלד לתמוך בנושאים להטאבים, אבל אני פשוט, אתה יודע, אני לא יכול... כשאנשי הרשימה המשותפת עולים על דוכן הכנסת ומדברים בשמנו, בשמם של אזרחי ישראל הערבים, אני פשוט לא יכול שלא להתקומם.
כן. אני מבין מה אתה אומר, אני פשוט רוצה שנמשיך לעוד, שנספיק עוד כמה דברים. אני רוצה בכל זאת לשאול אותך, אם השינויים שחלים בחברה היהודית, נגיד, בישראל, אתה יודע, אפשר להתווכח על כל מיני היבטים של המהפכה, אבל אי אפשר שלא לומר שהמעמד או המצב התודעתי לפחות של הלהט"בים בישראל עבר באמת מהפכה ענקית. כמה מתוך זה מחלחל לתוך החברה הערבית בישראל? אני לא מדבר על הרשות, אני מדבר על המגזר פה בתוך הקו הירוק. אתה יודע מה, אני אשאל אותך אישית, אתה יצאת מהארון בגיל מאוד מוקדם. היציאה שלך מהארון היא הייתה בעצם גם הוצאה מהארון של ההורים שלך, כי הם היו צריכים להסביר לבני משפחה, לשכנים, לחברים בעבודה. איך זה עבר על ההורים שלך? אותך אני משאיר בצד, אני שומע אותך, אתה מדהים.
תראה, אני רוצה להתייחס לחלק הראשון של השאלה שלך, האם השינויים שחלים ביחס לקהילה הלהט"בית בחברה הכלל ישראלית משפיעים על החברה הערבית בישראל? התשובה היא בוודאי, אבל יש גם עוד פרמטר, יש את העניין של מה קורה בעצם בעולם הערבי, מה קורה במדינות השכנות. אני רוצה להזכיר למאזינים שלכם שלצורך העניין ירדן למשל ובחרין ועוד מדינות ערביות הפסיקו את הפללת ההומוסקסואליות כבר בשנות ה-50 ושנות ה-60 של המאה העשרים, של המאה הקודמת. בית המשפט בלבנון קבע שהומוסקסואליות, לפני שנתיים אני לא טועה, שהומוסקסואליות אינה עבירה פלילית. בתוניסיה, הדמוקרטיה הערבית ככה הראשונה
המתעוררת
אחרי האביב הערבי, עשה שינוי חוקתי מדהים בעיניי, גם לפני שנה, שנתיים, אני לא טועה, ובשינוי החוקתי הזה, קודם כל הובטח שוויון מגדרי בין נשים וגברים, וכמובן, הומוסקסואליות הפסיקה להיות...
כן, בתוניסיה גם היה מועמד הומו מוצהר לנשיאות.
גם היה מועמד הומו מוצהר לנשיאות בתוניסיה, נכון? כלומר, יש המון דברים שככה עולים על הפרק או עולים על סדר היום בשיח הערבי, בעולם הערבי, שגם משפיעים על, על, על אזרחי ישראל הערבים. ובנוסף גם הייתה פעילה להטאבית מצריה, שאומנם במצרים המצב לצערי של הלהטאבים גרוע, אבל שרה חג'אזי,
שהתאבדה השבוע בקנדה.
למרבה הצער, וכמובן הדבר עורר סערה מאוד מאוד גדולה, ויש להזכיר שאותה סערה היא אותה פעילה להטאבית שהניפה את דגל הקהילה.
בהופעה של משרו לילה.
נכון, אם אני לא חושב, זה היה ב-2016.
18. לא, 18, כן, אז היא קיבלה את מעמד מקלט בקנדה, כן.
נכון, עכשיו
מוחמד, אנחנו חייבים לסיים ולקצר, וגם איתך אני ארצה לחזור ולשוחח. אנחנו רק נאמר שהפעילות שלך לא מסתיימת בעצם בשיחה הזאת שלנו, ספר לנו עוד מעט על הפעילות האקטיביסטית שלך למען הערבים או הלהט"בים בישראל.
מאז שיצאתי מהארון בגיל 16, אני בן 22, מאז שיצאתי מהארון והבנתי עד כמה, והבנתי כמה שהמשפחה שלי אוהבת אותי, אבל פשוט לא מבינה את משמעות המילה או את משמעות העובדה שהבן שלהם להט"ב. כלומר, כשיצאתי מהארון, אמא שלי אמרה לי, אתה יודע, אני אוהבת אותך לא משנה מה. אבל מה זה אומר להיות הומו? מה, 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 למה אתה מתכוון? מה, איך זה הולך להשפיע על החיים שלך? מה יגידו? איך תביא ילדים? איך תעשה ככה? ואיך תעשה ככה? כלומר, יש עניין של חינוך, א' כל, ויש עניין של להשמיע את הקול הלהט"בי שלנו. והעניין של החינוך, אני מטיל את האחריות העיקרית על משרד החינוך. משרד החינוך צריך להבין שחינוך להט"בי צריך להנחיל כאן, לא רק במערכת החינוך היהודית החילונית בישראל, אלא בכלל מערכת החינוך הישראלית. והדבר השני שאנחנו צריכים לעשות, ואנחנו מתחילים לעשות, אנחנו מתחילים לשמוע יותר ויותר קולות, זה להשמיע את הקול שלנו. לדבר, מעל כל במה, מעל כל פלטפורמה, ובהזדמנות הזו אני רוצה להודות לך ש, שככה נתתם לי הזדמנות להציף במעט שאני יכול.
אני מודיע לך שאתה תחזור לכאן.
אני אשמח מאוד, אני מאוד, מאוד מעריך כל אדם באשר הוא, שבא ועומד עם המוחלשים ביותר בחברה הישראלית ובכלל החברות בעולם. ואתה יודע מה? אדם שבאמת דוגל בשוויון ודמוקרטיה, בין אם הוא ערבי, יהודי, נוצרי, דרוזי, לא משנה מי הוא ומה הוא, אדם שדוגל בדמוקרטיה ושוויון, לא שוכח גם איתנו. בשנת 2020, הקהילה הלהט"בית, מושתמה אלמים בערבית, היא חלק בלתי נפרד מהחברה הדמוקרטית שכולנו רוצים שתהיה כאן לנו ובכל מקום.
ואני אספר שסבתא שלך מאוד מתרגזת שקוראים לך מוחמד ולא מוחמד, אז הנה אני קורא לך מוחמד זועבי. תודה רבה מאוד על השיחה הזאת ותודה על היותך.
שוכרן כתיר, תודה רבה לך.
שוכרן, ביי ביי.
יום טוב, ביי ביי.
חלון גאווה.
כאשר ימי הקורונה הקשים סגרו את כולנו היטב בתוך הבתים, היו לא מעטים שניתבו את הבעלה הזאת דווקא לאפיקים יצירתיים. חברת הכבלים הוט, למשל, ביחד עם חברת קסטינה, יזמו פרויקט להפקת 13 סרטים קצרים, וברוח הימים ההם, שהם, בואו, לא כל כך רחוקים, הפרויקט נקרא במרחק 100 מטרים. הסרטים האלה, נאמר לכם, משודרים בכל יום רביעי, בימי רביעי בערב, ב8:15 בהוט 3. אחד הסרטים שככה ניגנו היטב על מיתרי ההתרגשות שלנו, לפחות כאן במערכת חלון גאווה, היה הסרט ברכה של היוצרת בת אל מוסרי, ובחיקובה של הגדולה והדגולה אורנה בנאי. שלום בת אל מוסרי.
שלום, צהריים טובים, מה נשמע?
תודה, מה שלומך?
בסדר, בסדר גמור. אני חייב... קצת קשה עם, עם חן, אבל בסדר.
כן, כולנו כואבים את המוות ה...
כן.
בטרם עת הזה.
כן.
אני חייב לומר לך שעשית סרט שהוא מאוד כובש ומאוד נוגע ללב, וגם מעורר הרבה מאוד מחשבה.
תודה רבה.
זה, כי זה נורא, לפחות מעלילת הסרט, עוד מעט אני ארצה ממך איזושהי תמצית, זה נורא לא פשוט לחוות פרידה בעיצומם של ימים, כמו ימים של הקורונה, שבהם אנחנו כל כך רוצים רק להיות ביחד ולפחד ביחד, ואת מתארת שם פרידה. אולי באמת תני לנו את תמצית העלילה של ברכה.
קודם כל באמת ברכה זה סיפור על בחורה שעוברת פרידה מבת הזוג ומגיעה בשיא הקורונה, מגיעה לבית משפחתה בבת ים, ובאמת קשה מאוד לקבל אותה, היא חושבת שזהו, שזה הסוף, שהגיעה לבית, לבית משפחתה, והאמת שרק שם מתחיל כל הדרמה שקשה לקבל אותה ולהכניס אותה לתוך הבית. זה בגדול הסיפור.
ואז נספר שבעצם היא מגיעה, התמונות שם מרתקות, היא בעצם הולכת ברחוב השומם עם מזרן על הגב, ומטפסת איתו בגרם מעלות של שיקון, שנראה שיקון של בני מעמד סוציו-אקונומי מאוד נמוך, תרבות הדיור שם לא ממש מבשרת שפע. והיא עולה ואז היא דופקת על דלת בית אמא בשעת לילה מאוחרת, ואמא פותחת את הדלת. אמא היא אורנה בנאי. ספרי מה קורה באותו רגע.
מה קורה? קודם כל אני כן אספר שפנו אליי מאות וביקשו ממני ככה לסתור תסריט של 10 דקות בנושא הקורונה, ובאופן אוטומטי התחלתי לכתוב על הסוגיה שהכי מעניינת אותי, שזה בעצם על הפער בין המקום בו שאתה גדל לבין מי שאתה היום. ולי ככה באופן אישי הפער הזה כן מייצר איזשהו חוסר שייכות וזרות לבית.
גם את גדלת בבת ים?
כן. אני גדלתי בבת ים, ואני ככה בתל אביב כבר 5 שנים, אז הזרות הזה בעצם גם לבית הקודם, לבית אורך, וגם לבית החדש שאתה מנסה לבנות ולהשתייך אליו גם היום. ובסרט ברכה, כמו שאתה אומר, כאילו הנוסע להטאבי והבחורה שחוזרת כזה לבית אמא אחרי פרידה מבת הזוג שלה, דווקא כאילו עזר לי למסגר את המורכבות הזאת לסרט של 10 דקות, דווקא הנוסע להטאבי. וכשהיא מגיעה ברכה לבית אמא, אז בעצם מאוד מאוד קשה לקבל אותה שם. היא נשארת בחדר מדרגות כל הסרט, ואני לא יודעת אם מותר ספוילרים, אבל
לי מותר, זה הסרט שלך, אבל תעשי מה שאת רוצה. אני לא אעשה לך ספוילר בכוונה. את תספרי עד איפה שאת מסכימה.
ובעצם, כאילו היא פוגשת את המשפחה שלה, ואת הנורמטיביות כביכול, ואת הפערים, וכל השכנים ככה מתחילים לצאת מהבתים שלהם, ו לחדור לחדרי החדרים של ברכה ולמיניות שלה, עד שהיא בעצם קורסת מול כולם.
כן, ואני חייב לומר שהיופי של הסרט הוא שהצלחת לייצר שם בתוך הסיטואציה המאוד מעליבה, מאוד משפילה, כן. זאת המאוד מכאיבה וכואבת בשביל ברכה, החדירה באמת, כולל החדירה הזאת באמת לפרטיות שלה ולחיים שלה, אבל בכל זאת, מעל כל זה יש המון הומור.
נכון.
העמדות, גם העמדות של השכנים שמביאים אותם במהלך הערב ההזוי הזה בתוך חדר המדרגות, מעוררים צחוק ודמר, מה שאהבנו לומר פעם.
נכון. האמת שגם אני ככה בחיים, אני חובה דברים בתדרים מאוד מאוד גבוהים. ואם אני, כדי באמת להעביר איזשהו מסר, יש לי המון אהבה לדמויות. אני לא יכולה לכתוב את הארדקור המוחלט הזה מבלי כל האהבה שלי אליהן. והאהבה זה ההומור, זה מה שמייצר את כאילו את הדיסוננס, את הדבר הזה שאתה כן יכול לבלוע אותו בתור צופה.
נכון, גם
כי אם אתה מנקה את ההומור מברכה, זה מאוד מאוד קשוח.
כן. גם הדרך שבה העמדת את השכנים, שהם בסך הכל אנשים נורא טובים, כאילו הם רוצים בטובתך,
הם רוצים בטובתה, נכון.
אבל רוצים בטובתה של ברכה, אבל באמת משהו בעולם המושגים שלהם לא בשל, אפשר לומר, והם לא באמת הומופובים או להטבופובים, משהו פשוט מקולקל בדעות שלהם, כי הם אנשים טובים בבסיסם.
כן, אתה יודע, מה זה מקולקל? זה, יש שם איזה משהו פרימיטיבי, והם באמת מאמינים שזו הדרך, שברכה
לא
קצת...
לא רציתי להגיד, את אמרת.
פרימיטיבי? זה לא מילה גפה.
לא.
אפילו אני, זה בדיוק הפער. יש כמה שאני בן אדם חופשי ולא מוגדר, ו... אתה יודע, הגדרות אני מרגישה צפופה בהן, ואני יכולה להתאהב גם בנשים וגם בגברים. עדיין יש בי משהו שמרני, יש בי משהו מהמקום שממנו אני באה, וזה המורכבות היפה שאני מביאה לסיפור. האנשים האלה הם אנשים טובים, הם אוהבים את ברכה, הם לא, אין להם שנאה כלפי השונה, אבל יש להם מחשבה שזה לקוי, שזה לא הדרך הנכונה. ומהר מהר רוצים להחזיר אותה למוטב, כדי שיהיה לה טוב, כי ככה הם מאמינים. להתחתן עם גבר, להביא ילדים, משפחה, זה הדבר הנכון. זה הדבר הטוב כביכול.
כן, אני רוצה בכל זאת להישאר לקראת סיום בסצנה שבה אימא שלך, אורנה בנה, אימא של ברכה בסרט, בעצם מושכת את הזמן כדי לא לאפשר לה להיכנס, ואז היא מתחילה לנקות.
נכון. מה השאלה?
ספרי את מה היא מנקה.
את מה היא מנקה, זו שאלה טובה. יש פה כל מיני פרשנויות, אבל כן, לגמרי זה לא רק ניקוי פיזי. בכלל, ברכה עוברת שם איזשהו טקס חניכה. עד שהיא מתנקה, עד שהיא כאילו הופכת להיות חלק מהם. שהיא מודה ברגע, עד שהיא מודה שהיא בעצם עזבה את בת הזוג שלה, וכאילו היא לא לסבית, אז מכניסים אותה הביתה. עד אז היא בחוץ, היא מלוכלכת, היא לא שייכת, והיא צריכה לעבור תיאור. והתיאור הזה הוא לגמרי סימבולי.
כן. טוב, לא נמשיך מכאן, אבל נזמין את כולם לראות באמת את הסרט המקסים הזה, הברכה שאת, בת אל מוסרי, עשית בחיקובה
של... מיקי טריאס ואהרון גבע ביימו בחוכמה ורגישות. כן.
יפה. אז נזמין את כולם, והצלחה עם ברכה ובכלל, בת אל מוסרי, תודה רבה.
תודה רבה לך.
להתראות.
חלון גאווה.
הטרמפיסטים היא סדרת רשת ישראלית של מחלקת הדיגיטל המפוארת שלנו, כלומר של כאן, תאגיד השידור הישראלי. כן, אנחנו יכולים להגיד את זה. ויוצרי הסדרה הזאת, הטרמפיסטית, הם יאיר אגמון ואלעד שוורץ. ו... הסדרה מביאה את עולמם של אנשים בצידי הדרך ובשולי התודעה הציבורית, אפשר לומר. הסרטים האלה, הפרקים האלה הם קצרים ומתנהלים כשיחה בין הגיבורים, גיבור אחד בכל פעם, למראיין שבעצם לוקח אותו טרמפ, מכאן השם, הטרמפיסטים, וכל השיחה מתרחשת במהלך נסיעה והיא גם מסתיימת כשהנסיעה מסתיימת. העונה הרביעית של הטרמפיסטים עלתה ממש השבוע לאוויר, והיא עוסקת בבני נוער, ובאחד הפרקים משתתף אביתר ברקאי, שהוא מרכז שבט הצופים בדימונה. אביתר גם נולד בדימונה, הוא בן 22, ושם הוא גם יצא מהארון, ונספר לכם עוד שבתשעה ביולי אביתר יארגן את אירוע הגאווה הראשון שהתקיים בעיר, שבו גם השתתף נדב אבוקסיס, ואחרי הפתיחה הזאת אנחנו אומרים שלום לאביתר ברקאי.
שלום, שלום, מה נשמע?
בסדר גמור, ברכות על האירוע, אירוע בחורה של גאווה בדימונה.
כן, אכן אירוע מקונה, נקרא לזה ככה.
כן.
באמת משהו יחיד ומיוחד במינו, והלוואי שכן ירבו כאלה, נגיד ככה.
היה קשה לך להרים את האירוע הזה?
בעיקרון אני ישבתי עם עוד חברה שאני מכיר, וישבנו ככה ואמרנו מה אנחנו רוצים לעשות לכבוד באמת חודש הגאווה בדימונה, ואז הוחלט באמת להרים אירוע. החלטנו שאנחנו רוצים אותו ידידותי למשתמש, החלטנו ככה שרוצים לעשות אותו סולידי. בסופו של דבר המטרה שלנו היא להעלות את המודעות בנושא ולהגיד בואו נדבר על זה. זה בסדר, זה קיים בשטח, ובואו נסתכל על המציאות בעיניים, נקרא לזה ככה.
שזה משהו שאתה בעצם מיישם ביומיום שלך, גם כפי שזה מצטייר בפרק של הטרמפיסטים. שם בערך הציר של המאבק, דיברנו על זה קודם כאן עם גיא יקר, הפסיכולוג, שהמילה הומו היא עדיין מילת הכללה הנפוצה ביותר בבתי הספר.
כן, היא מילה רגילה כבר, בוא נגיד היא נכנסה לתוך לקסיקון הקללות של בני הנוער.
ואתה מבקש יחד עם רבים לעקור אותה מהשורש בדימונה.
כן, הבקשה לעקור אותה היא בקשה קשה, כי זה משהו שטמון.
לא, הבקשה לא קשה, המשימה היא קשה.
כן, המשימה היא קשה, הבקשה היא יכולה להישאר בגדר בקשה. מה שאנחנו עושים זה אנחנו בסך הכל באמת מנגישים את זה, נקרא לזה ככה. אם זה אני בתור אביתר, שבהתחלה שנכנסתי לרכז, אז זה היה מאוד קשה, ואני בעצמי חששתי, ופתאום שעלה שיח וכזה, אז ככה גם זרקו לי כזה, אביתר, אתה הומו שאנחנו אוהבים, ובסדר.
מי אמר לך את זה, ובאיזה נסיבות?
אבל לפעמים, אתה יודע, אנחנו מדברים כזה... לפעמים אנחנו מדברים על בכללי נטייה מינית, וזה משהו שמאוד מעניין בני נוער. וככה גם אני משתף, כי אני חושב שזה משהו שמאוד חשוב, שגם אני באיזשהו אופן ילמד ויהיה המודל לחיקוי הזה. ואז ככה במהלך השיחות הם באמת אומרים את זה, אומרים את זה, אנחנו לא אוהבים הומואים, אבל אתה הומו שאנחנו אוהבים. ואני אומר, אם אני הומו שאתם אוהבים, אז זה בסדר. זה בסדר, אני מרגיש טוב עם זה. כי את השינוי הקטן הזה אני עושה, ואני עושה את זה...
אני חייב לשאול אותך, יש סצנה דומה בסדרה המהפכה הגאה של גל אוחובסקי עם פעילים של הליכוד, כשהם פוגשים את חבר הכנסת השר, או חבר הכנסת...
אמיר אוחנה.
אמיר אוחנה. ואחד הפעילים שם באמת אומר, בסדר, אבל הוא הומו אחר. למה הם מתכוונים כשהם אומרים, אתה הומו שאנחנו אוהבים?
הומו שאנחנו אוהבים זה הומו שכביכול, לפי מה שאני הבנתי מהם גם, הוא לא מצורצע, הוא לא, בוא נגיד את זה, בצורה לפעמים אולי בוטה קצת, הוא לא רוקד על מסעיות, הוא לא זה, הוא בן אדם, הוא יכול להיות מצליחן, הוא עובד בעבודה מסודרת, כאילו יש להם איזושהי מחשבה שאולי אנשים מקהילת הלהט"ב זה אנשים מוזרים, אולי לפעמים יש להם שלוש עיניים כזה והם לא יודעים איך להתמודד עם זה, ואנחנו בסך הכל, תורך, אנשים נורמליים, ולפעמים נוצרים פה מצבים וסיטואציות שהם מאוד מפחדים מזה, הם מאוד מפחדים מלהתקל באדם כזה, ומלהיות איתו בסיטואציות, למשל אם זה בלינה בטיולים ודברים כאלה, ואם זה במקלחות בצבא, זה דברים שלפעמים, זה מאוד קשה להם להתמודד עם הדבר, כי לא הנגישו להם את זה שהם צעירים יותר. היום אני יודע שברגע שאני עובד עם בני הנוער שלי על לקבל את האחר, ולנהוג בסובלנות ולפתח שיח, אני יודע שבעתיד יהיה להם הרבה יותר קל עם זה, כי כבר קל להם איתי. יש להם כביכול את הבן אדם הזה שנמצא להם במוח, שהם עברו איתו את הדבר הזה. אז ככל שאנחנו נעשה את זה יותר, וככל שאנחנו ננגיש יותר גם לילדים יותר צעירים, סוגי משפחות, אז הדבר הזה באמת יכול להשתנות, ובאמת אפשר ככה להוביל לשינוי.
כן, דיברנו, אמרתי לך שאחת, בשיחה הראשונה שלנו בתוכנית דיברנו על... גם על המילה הומו כזאת שרווחת כקללה, אבל דיברנו גם על כך שאנשי צוות, המחנכים, המודלים, לא ממש יודעים מה לעשות, וכמעט 40 או למעלה מ-40 אחוזים לא התערבו כשהם שמעו הטרדה מהסוג הזה. כמה אתה שמעת ואיך אתה מתערב כשאתה שומע כללות כאלה?
אני יכול להגיד לך שעד היום אני שומע את זה. ועד היום אני, לא כלפיי, אני שומע את זה היום בשבט, ב,
אם אתה שומע באמת ילד, מקלל ילד אחר,
אז אני פשוט
מה אתה עושה?
אני אגש ואני אומר, הומו זה לא כללה, אני הומו.
איך זה מתקבל?
יש את הפרצוף השוקיסט הזה, שכאילו, אוי, שיט, מה עשיתי? ואז אני מסביר, אני מסביר, הומו זה בן אדם, זה כמו שאני אקלל אותך עכשיו, לא יודע, יסטרייט. אתה רוצה שאני אקלל אותך יסטרייט? אתה רואה? פתאום זה לא כללה. זה נטייה מינית. זה לא מה שאנחנו צריכים להשתמש בו. למשל, שהיה את כל ההתבטאויות אז, של רפי פרץ שהיה אז. באותו רגע כתבתי פוסט בפייסבוק שבשם השבט, על פי שאנחנו שבט תומך ומקבל, ואנחנו מקבלים כל בן אדם בכל נטייה מגדרית, ושאף אחד לא יתהל לרגע לבוא ולשאול ולדבר ולהתייעץ, ואנחנו תמיד פה, ובפעולה לאחר מכן, אז חניכים עברו פעולה על סוגי משפחות, ואיך אנחנו מתייחסים לדבר הזה בסובלנות, ושאנחנו לא באים עם דעות קדומות על הדבר הזה, אנחנו בסך הכל באים לכבד את הבן אדם שנמצא מולי. אני יכול לא להסכים, אני יכול לא להסכים, אבל זה אין מה לעשות, כאילו אני בסך הכל זה בן אדם שנמצא מולי, וצריך לכבד אותו, לכבד אותו ואת הדעות שלו בסופו של יום.
אביתר ברקאי, אתה יודע מתי משודר הפרק איתך בטרמפיסטים?
לא, האמת שאין לי מושג, אין לי מושג מתי זה יקרה.
אז אני אספר לך, זה יהיה בעוד שבוע וחצי, ואנחנו מזמינים את כולם לראות אותך ולראות ולהתגאות בך, כי אתה מישהו להתגאות בו. תודה רבה, אביתר.
ממש ממש תודה לכם, להתראות.
להתראות.
ביי ביי.
הערב בשמונה וחצי התקיים בעמותת הלל מפגש מיוחד שבו הזמר דוד לוי יספר על יצירתו, על חייו, על היציאה בשאלה וגם על היציאה מהארון שלו. דוד לוי בטח מוכר לכם כמי שכמעט זכה בתחרות כוכב נולד לפני 9 שנים, הוא הגיע אז למקום השני בגמר. אבל את פוסט היציאה שלו מהארון הוא פרסם רק לפני 5 שנים. נספר לכם שדוד לוי גדל בבית דתי במושב בני דרום, ובשיר שני חדרים, זה שאנחנו שומעים עכשיו, הוא בעצם מאיר את ההתמודדות עם הזהות הלהט"בית שלו. בואו נשמע עוד קצת מהשיר. לך מקום בשני חדרים, אף אחד לא פינה לי בחזרה, אז נדחפתי לרווח הצר שבין הכיורים. איך יכול להיות שאתה אוהב אותי ולא יודע מה חסר לי? איך יכול להיות שאתה אוהב אותי ולא יודע? שלום לדוד לוי.
שלום יציק, מה שלומך?
תודה רבה, מה שלומך?
בסדר גמור.
ספר לנו קצת על עמותת הלל.
עמותת הלל היא עמותה שעוזרת לחבר'ה שיוצאים בשאלה מהאוכלוסייה החרדית. באמת הם נותנים להם תמיכה מכל מיני סוגים, אבל בהתחלה אתה יודע, זה עזרה מיידית של מי שצריך את זה עכשיו, ואז בליווי ובליווי גם לכל מה שקשור לאקדמיה ודברים כאלה, הם עושים עבודת קודש.
ואתה נרתמת לפעילות הזאת גם כמי שיצא משאלה, אבל גם כמי שיצא מהארון. איך משתלבות שתי היציאות האלה בפעילות ההתנדבותית שלך?
תשמע, זה לא משהו שהוא בא לידי ביטוי חד משמעית בתוכן של הדברים שאני מעביר שם. אני כאילו, אני עושה שם כל מיני דברים, אבל בעיקר העברתי שם כמה סדנאות כתיבה, ואני מלווה חבר'ה שיצאו בשאלה, והנושא הזה פשוט משהו שעולה מהם, מהחבר'ה. זה משהו שהוא מאוד קיים שם, מן הסתם לא אצל כולם, אבל זה כן מאוד אישי אצל רבים מהם.
מה הם מבקשים לדעת ממך? אלה שעשו את הצעד הנואש, נועז, לעזוב את המשפחה, לעזוב את הסביבה החרדית, גם להיפרד מהדת וגם לצאת מהארון.
אני לא יודע מה הם רוצים לשמוע, אני יודע מה אני מנסה לעזור להם לקבל, וזה קצת... קצת פרספקטיבה וקצת תקווה וקצת להכיר את עצמם יותר טוב דרך המילים שלהם, שזה נראה לי הדרך הכי טובה למצוא את עצמך בעולם.
כלומר, אתה מעודד אותם להתבטא, לכתוב?
נכון.
איזה תוצאות קיבלתם בסדנאות הכתיבה האלה שאתה מעביר גם ללהט"בים יוצאים בשאלה?
היו דברים מאוד, מאוד מרגשים שעלו שם, אנשים התעמתו עם הרבה דברים שהם לא חשבו שהם בכלל יחזרו להתעמת איתם מהילדות שלהם, ואתה יודע, היה בזה משהו מאוד, זה לכתחילה היה מאוד באוריינטציה טיפולית, אבל בפועל זה מאוד הוכיח את עצמו, שכשאתה שואל אנשים שיש להם מה להגיד, אתה שואל אותם את השאלות הנכונות, אז הם ייתנו לך תשובות שיפתיעו אותך.
מה תדבר איתם בכינוס הערב ב8:30?
אז הערב אני אעשה באמת משהו שלא כל כך עשיתי קודם איתם, וזה לדבר על עצמי. אני קצת אספר את הסיפור שלי, ואני אשיר שירים שלי שקשורים ושלא קשורים, וזה יהיה פתוח לשאלות אני מניח. אני מקווה שיש שם איזה דו-שיח יותר מאשר הופעה.
אתה מתעכב גם על רגעים שמחים בהתנתקות מהמשפחה?
אני לשמחתי לא הייתי צריך להתנתק מהמשפחה שלי, אני גם לא בא מרקע חרדי, אני בא מבית דתי-לאומי.
כן.
אז אני לא יודע, אני מניח שאין דבר מאוד טוב בלהתנתק מהמשפחה שלך, אני חושב שזה בטח מהדברים היותר קשים שמישהו יכול להעביר את עצמו. מה שאתה יודע, מצביע על גודל, באמת כמו שאמרת, שמהלך שהוא גם נואש וגם נועז באותה מידה.
טוב, אנחנו מברכים אותך על הפעילות הזאת שבהחלט משמשת, אני בטוח, אור בחושך הזה שנמצאים בו אלה שניתקים גם מעולמם וגם ממשפחותיהם. ותבורך על הפעילות הזאת, יישר כוח הרבה. אומרים אצלכם, נכון?
כן, אומרים אצלנו.
דוד לוי.
שכוח.
אז הנה, אנחנו נשמע עוד קצת משני חדרים. תודה רבה.
תודה רבה, איציק.
להתראות.
להתראות, ביי. שאתה אוהב אותי ולא יודע מה חסר לי, איך יכול להיות שאתה אוהב אותי ולא יודע מה חסר לי. חסר שיסתדר לך להתעכל בי ברחוב, לעשות לי חצי טוב, ערב טוב, אני שוב יכול
חלון גאווה.
זהו, הצלילים האלה מקרבים אותנו לסיום התוכנית. אנחנו שומעים את I'm a Drug Queen של אליזט, שכתבה אותו לא מזמן, אבל יוצא ממש עכשיו לקראת הגאווה, והמסר שלו, היא אומרת אליזט, הוא מאוד 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 פשוט, כמו של הקורונה, עם מציאות תרופה וחיסון. כך היא מאמינה למגפת ההומופוביה והגזענות חייבים למצוא תרופה וחיסון. עם המסר הזה אנחנו מסיימים את חלון גאווה להשבוע. תודה רבה לרועי קנטן, טכנאי השידור. תודה רבה מאוד לליאור סורוקה, עורך משנה ומפיק התוכנית. אני איציק יושני, תראה בעוד חלון גאווה בשבוע הבא, יום רביעי בשתיים בצהריים. אנחנו מזכירים לכם שאתם יכולים למצוא את חלון גאווה גם באתר כאן, בלשונית הפודקאסטים שלנו, כאן תרבות. זהו, להתראות. Sing and to dance, we are happy. You can see in a glance. My carnival is here, it's free for everyone. If you come with me, I guarantee you will have... אתם מאזינים לכאן הסקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.